כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, התוכנית האחרונה שלנו לשבוע זה. אפשר להזין לנו ברדיו, באינטרנט, באפליקציה החדשה של כאן, כאן אודי. חפשו אותה בחנויות האפליקציות, כאן אודי, הספרות, או ודי, הורידו ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תמצאו שם את כל תוכניות של כאן תרבות, את כל הפודקאסטים, מוזיקה, חדשות ועוד. כמובן שגם את הפודקאסט שלנו, אני אומרת בצניעות, איתנו באולפן, מיטל כהן ודימה קרצנוב, ושלום ליובל אביבי.
שלום מאיה סלע, שלום לכם המאזינים, נזכיר שאתם יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. גם עמוד פייסבוק יש לנו, אפשר לשלוח לנו הודעות גם שם, חפשו אותנו בפייסבוק, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, עשו לנו לייק, אנחנו מעלים שם כל מיני תכנים שלא מדברים עליהם בכלל בתוכנית, זה מין דבר משלים שכזה, זה כדאי מאוד. מה אכפת לכם? היום נדבר עם גנית מייזליץ כסיף, שהיא אדריכלית מבעלי משרד האדריכלים מייזליץ כסיף, שעומד מאחורי השיפוץ של ספריית בית אריאלה. נדבר איתה על איך אמורה להיראות ספרייה היום בהתאם לתפקידים החדשים שלה. נדבר גם עם דוקטור דודו רוטמן על שדים בספרות היהודית האשכנזית. שדים יהיו בתוכנית מאיה.
נכון, אנחנו נדבר גם עוד קצת על פרסי ראש הממשלה שחולקו השבוע, שיש רבים המתקוממים נגדם, בפייסבוק ראיתי כמה וכמה כאלה, אני כבר אמנם התקוממתי במשרד, שזה כאן לפני כמה ימים בתוכנית, אבל הפייסבוק כמרקחה ואנחנו נביא את הקולות האלה, אבל קודם אני רוצה לדבר על הנובי גוד.
לפני זה אנחנו רוצים להקריא הודעה שהגיעה אלינו בעמוד הפייסבוק החדש.
אוקיי, בבקשה.
רצינו קודם לדבר על נובי גוד?
לא, קודם תקריא.
בסדר. זה בעקבות התוכנית של אתמול, כותבת לנו אורלי יעקובי. אנחנו אתמול עשינו את הפינה עם צליל אברהם.
נכון.
הפכנו את שמה מתעזרי לעצמך לעזרי לעצמך, כדי
שהיא... בעקבות הערה של מאזין מסור.
בדיוק. אז אורלי יעקובי מרגיעה אותנו מהבחינה הזאת, היא אומרת לנו כך. הציווי בצורת עתיד, עזרי לעצמך או תעזרי לעצמך, לשמחתנו בשנים האחרונות האקדמיה ללשון עברית אישרה להשתמש גם בצורת עתיד לשם ציווי, או לכל הפחות אינה מסתייגת מכך. מודעת למחלוקת בנושא, ישנם כל מיני נימוקים, היא נותנת פה לינק, אולי נעל את הלינק הזה לעמוד שלנו שכולם יוכלו לראות.
אז נחזור לתעזרי לעצמך אם זה ככה, כי צליל מעדיפה אותו והיא המנהלת של הפינה שלה.
אני גם חשבתי שיש איזה באמת צידוק, כי זה מצביע על זה שאולי אנחנו לא רק מצווים עליה, אלא שיש איזה מצב עתידי שבאמת בו היא עוזרת לעצמה וזה קורה. לא? זה לא לוקח?
לא יודעת.
היא אומרת, בכל מקרה, אורלי יעקובי כותבת, המגיב שתיקן אתכם לא טעך, תיקונו כבר איננו נחשב כלל מחייב. אז אפשר לחזור, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. השימוש בלשון עתיד לשם ציווי טוענת נשמע יותר טוב. חיזרו לנוסח המקורי, אז בסדר, נעשה מה שאורלי אומרת. הדבר השני שהיא אומרת לנו, שאנחנו דיברנו על גנבות.
נכון, של ספרים.
הספרים הנמכרים ביותר, הנגנבים ביותר, סליחה, ההפך מנמכרים. היא אומרת, ברדיו ציבורי, לא ראוי לתמוך בגנבות מחנויות, לא משנה אם החנות היא רשת או לא. זכותכם לחשוב מה שאתם רוצים כמובן, וגם לנהל עם שיחות עם חבריכם על הדעות האלה, אבל לקיים שיחות כאלה בשעת שידור, במסגרת ממסדית, לא. מה גם שאכן, היא אומרת, הגנבה לא תפגע בכיס של בעל הרשת, אלא בשני מוקדים, באחי המשמרת או המוכר, שלרוב מרוויחים שכר מינימום, ובהוצאות הספרים, שגם כך נאבקות לשרוד, ובסופו של דבר גם בסופרים. הכתבה שהצגתי מעניינת, ויש הרבה מה לומר עליה, אבל בלי להביע דעה שתומכת בגנבה.
טוב, אז אני רוצה להגיד למאזינה אורלי... מה שמה?
אורלי יעקובי.
שלום לך, אורלי יעקובי. דבר ראשון, אני מודה לך על תגובתך. דבר שני, כל הדברים שדיברנו פה היו בהומור. אני מודה שהרעיון שמישהו גונב ספרים, יש בו איזה, זה נראה לי מלא חן, אבל לא קוראת לאנשים לצאת ולגנוב. אני יכולה להגיד לך שאתמול קיבלתי עוד תגובה בפייסבוק בעניין של השיחה אתמול, יובל, לא סיפרתי לך,
כן.
של מאזין שגר בגרמניה, וסיפר לי, הוא כתב שבאיזושהי חנות, בחנות המקומית שם, הפרטית, העצמאית, אני מתכוונת, יש שני שלטים, אחד הוא, אם אתם רוצים לגנוב, תלכו לגנוב ברשתות, והשאלת העוד יותר מצחיק הוא, אם אתם גונבים כאן, לא הבנתם כלום.
מצוין.
שזה שאלת נהדר, לא?
ממש נהדר.
עד תגנבו, תהיו אנשים ישרי דרך, אין לכם כסף לספרים, לכו לספריות.
בדיוק, הספריות בתל אביב מחינם.
נכון. אוקיי.
נדבר עכשיו על נובי גוד.
נובי גוד. נובי גוד. ובכן, בקבוצת הפייסבוק רוסיות בלי חוש הומור, שהיא קבוצה מאוד מצחיקה.
מאוד.
כתבה אבגניה גלוחמן פוסט ספרותי על נובי גוד, שהוא כמובן החג הרוסי האזרחי לציון השנה החדשה, שהולך ותופס לו מקום במסורת הישראלית, וכך היא כותבת. ברוח חג הנובי גוד המתקרב אלינו, אשמח לשתף אתכן, באחת מהיצירות הספרותיות האהובות עליי, יצירתו של לב כסיל, סופר סובייטי ממוצא יהודי, אשר שמה במקור קונדויט אי
שוומברניה?
שוומברניה.
זה מדינה...
הרוסית שלי פשוט.
זה לא רוסית, זה מילה שהוא המציא. השוומברניה הזה.
בספרו מתאר לב כסיל את חייהם של שני ילדים שגדלים בעיר פוקרובסק במשפחת רופא, ואשר בתמימותם, שאופנית אח לגיל צעיר, יוצרים בדמיונה מדינה בשם שוומברניה. מרניה. שזה, יש לזה, זה כאילו, אפשר, אולי משם נגנבו את נרניה, כי יש...
מעניין. אבל מי כתב קודם?
הוא.
כן?
כסיל, כן, נראה לי. גן עדן עבור כל מי שצמא להרפתקאות, סליחה, ומקום מושלם עבור בעלי לב אמיץ במיוחד. משחק הילדות של השניים הופך לאט לאט למציאות שמלווה את האחים לאורך השנים, כאשר בתקופה של מהפכת אוקטובר, הופך המשחק הן לפתח מילות והן לחלום שייתכן בהתגשם עבור כולם עוד מעט ובקרוב מאוד. אחת הסצנות היפות בספרו של כסיל מוקדשת דווקא לנובי גוד של שנת 1917. ההורים שעזבו לחגוג עם המבוגרים לא ציפו כי אחד האחים וחברו הקרוב יצאו מהבית בשעה הסמוכה ל-12 בלילה. ימצאו ליד מסעדת ויזובי מזחלת שלג גדולה ורתומה ששייכת לאיש עשיר, יקפצו עליה ויעופו בדומה לרוח עורפית בין רחובות העיר. זה כזה שילוב של האזרח קיין ונרניה. כסיל מתאר את שמחתם הגדולה של הילדים, וכיצד זו מתחלפת לפתע בהבנה שלא מספיק להיות אמיץ בכדי לרכב על מזחלת שלג, כאשר סוס שרירי ויפהפה לוקח אותך רחוק מהבית בכיוון לא ברור, ובכך סוחף את הקורא לראות בכך מטאפורה לחיים עצמם ולתקופה המטלטלת בחיים האחים הצעירים. בדומה לחוסר הציפיות המאפיינת את החיים, בסופו של יום אדם שהילדים לא חיבבו במיוחד ואף פחדו ממנו, עוצר את הסוס ואת מזחלת השלג, ומסייע להם לסיים את ההרפתקה שלהם בשלום.
היא ממשיכה ואומרת, מעבר למשמעות המטאפורית, יש באותה רכיבה משוגעת עניין נוסף, תחושה של שחרור, של קסם, של תקווה, כי הנה, מעבר לפינה מחכה משהו טוב יותר, מספק יותר, מטלטל ככל שיהיה, והסוס המרשים הזה יכול להביא אותנו עד לשם.
רוזבד, כן.
כשהייתי קטנה היא כותבת, זו התחושה שחשתי כל פעם ונובי גוד, תחושה של עצמאות, של ריאות מלאות באוויר, של צחוק מתגלגל, של אווירת כל יכול ובעיקר של תקווה גדולה. בהזדמנות זו אחל לחברות ולחברי הקבוצה שלא תהיו לבד במרוץ, שהסוס שיקח אתכם רחוק יהיה יפהפה, ושבמזחלת השלג שלכן ושלכם, גדולה או קטנה, יהיה לצדכם חבר קרוב. איזה כיף זה שיש מסורת כזאת, נכון? זה נראה כזה מגניב. זה גם, באמת, יש פה איזה הזהרה, תיזהרו לאן המהפכות יכולות להוביל אתכם.
מהפכות זה דבר מסוכן, כן.
כן, אבל הם אמרו, הם חוטבים עצים, אפילו שלומים, זה אין מה לעשות.
נכון, נכון.
בנוסע בקרקרה, הסוס ייקח אותך לאן שהוא רוצה.
תראה, לב כסיל היה סופר רוסי יהודי מפורסם, שכתב לבני נוער, נולד ב-1905, פרסם את יצירתו לראשונה, והפך לחבר במגזין של כתיבה אוונגרדית, החזית השמאלנית של האומנויות.
גם אני רוצה להיות חבר במגזין הזה.
אתה בחיים לא תתקבל.
לא.
הספר שאבגניה גלוחמן מדברת עליו, הוא למעשה חיבור של שתי יצירות שפורסמו במקור בנפרד, ונצירות אוטוביוגרפיות על חיי הצעירים לפני המהפכה. האיש הזה, לב קסיל, קיבל על יצירותיו את פרס סטלין ב-1950. ויש אפילו כוכב שנקרא שוומברניה, שהתגלה על ידי אסטרונום סובייטי, שהקדיש לו את הגילוי. בקיצור, המשטר לא במיוחד שנה אותו.
לא, אבל לא נדון אותו לכך חובה בגלל הדבר הזה.
אני לא יודעת, לא כרגע, בכל אופן. נאחל לכל חברנו הרוסים בארץ ומעבר לים שנה טובה. לעולם לא נשכח לכם איך עמדתם כמו אריות מול גרמניה הנאצית, ואיך שחררתם אותנו מהמחנות. אנחנו אוהבים אתכם.
בהחלט, כן.
שנה טובה.
שנה טובה. אתמול בערב התקיים באוניברסיטת תל אביב ערב שעסק בשדים בספרות העולם. הרצה שם דוקטור דודו רוטמן, שהוא מחבר הספר דרקונים, שדים ומחוזות קסומים, על המופלא בסיפור העברי בימי הביניים. הוא גם ראש החטיבה לתרבות העמית ופולקלור במכללה האקדמית אחווה, ובכנס הזה הוא דיבר על כותרת הזרים שבינינו, שדים כפיגורות ספרותיות בסיפורי עם אשכנזיים בימי הביניים. שלום דוקטור דודו רוטמן. רוטמן, סליחה.
שלום יובל, שלום מאיה, ומצטרף לתשואות על השיר.
תודה רבה, תודה רבה.
תגיד, דוקטור רוטמן, מה תפקיד השדים בספרות בכלל, באופן כללי?
אני השתמשתי במונח, האמת היא, זה היה באנגלית, אז התרגום הנכון הוא החיצונים שבינינו. השדים הם אחר בכל מובן. מה זאת אומרת? הם מאוד דומים לנו, הם נמצאים בסמוך אלינו, גם בספרות העברית, גם בספרות לא יהודית, אבל הם, אם אני רוצה להגיד משהו מהותי עליהם, משהו שמגדיר אותם, מאוד קשה לי חוץ מהעובדה היחידה, הם לא אנחנו, הם חיצונים.
אז זה איזושהי דרך לטפל בגזענות, בשנאת זרים, בקבלת האחר?
הם איזושהי דרך, וכאן אנחנו משתנים באמת מתרבות לתרבות, וזאת הטענה המרכזית גם שהצגתי אתמול בהרצאה. אנחנו, יש הבדל ביחס לשדים. שדים הם, העובדה שהם גורם אחר, גורם לכך שקבוצות שונות התייחסו אליהם בהתאם למה שהן מרגישות כלפי עצמם. כלומר, נניח, קבוצה דומיננטית, כמו למשל קבוצות נוצריות, תופסות את השדים באמת כאחר שיש להיזהר ממנו, להיזהר מפניו, לגרש אותו, להתמודד איתו. אנחנו יודעים שבנצרות השדים הם כולם שליחי השטן, הם כולם גורמים שאנחנו...
האנטיקריסט.
בדיוק, כן. בדיוק. כשהעולם מחולק לשתי רשויות, השדים שייכים לרשות האחרת, ואיתה אנחנו אמורים להתמודד, ובה אנחנו אמורים להילחם.
אצלנו זה אחרת? דבר,
לא אותו דבר בדיוק. בקבוצות מיעוט, בקבוצות נשלטות, קבוצות מינוריות, השדים הם בעצם גורם שצריך להתייחס אליו כסוג של שכנים, שכנים טובים, שכנים רעים, שכנים שצריך להתמודד איתם. אנחנו, וכמו עם כל שכן, גם עם השכנים האלה, המפגשים יכולים להיות אלימים, צריך להיזהר מהם, המפגשים גם יכולים להיות אירוטיים, המפגשים יכולים להיות גם מפגשים של פיתוי. בכל מקרה, האינטראקציה איתם, גם אם היא לא רצויה, אי אפשר להימנע ממנה.
אתה מדבר בעצם על הסיפורים היהודיים בסיפור העברי בימי הביניים, כשהיינו בגולה. ונורא מעניין אותי, האם הסיפורים היהודיים, הייתי קוראת להם, או העבריים, שנכתבים פה במדינת ישראל, מן הסתם השתנו, כי השתנתה התודעה שלנו, של אנשים שפשוט צריכים להשתלב בין הגויים ולהסתדר עם זה איכשהו. אנחנו עכשיו אלה ששולטים.
זה נכון, זה נכון מאוד. אנחנו בסיפורי שדים חדשים שאותם אוספים בשנים האחרונות, בין השאר מגיעים לארכיון הסיפור העממי באוניברסיטת חיפה, אנחנו באמת רואים שהשדים הופכים להיות יותר חד-ממדיים ויותר מרושעים. ממה שהרבה יותר דומים לשדים הנוצריים. עכשיו, זה יכול להיות מכך שבאמת אנחנו השתננו, זאת סיבה אחת, ומאיה בהחלט צודקת בעניין הזה, זה גם יכול להיות מזה שאנחנו גם סופגים בין השאר את תפיסת השדים שלנו מהתפיסה ההוליוודית, שהיא מבוססת על התפיסה הנוצרית, ולכן מבחינתנו, ולכן גם כאן שדים הופכים להיות רעים, כי אנחנו כולנו בסופו של דבר אמריקאים בכלל.
גם במקרה הזה כולנו הופכים להיות שמרנים ולאומניים יותר.
בהחלט, בהחלט.
תגיד, יש לכם...
אין מקום לאופטימיות.
אין מקום לאופטימיות בתחום חקר השדים בספרות. יש לך דוגמאות לסיפורים טובים ככה על שדים? משהו מוצלח ככה שבא לך לספר לנו?
כן, אז בואו באמת, כדי לסבר את האוזן מבחינת האם השדים טובים או רעים, בואו נלך על מקרה של שד שנכנס בבן אדם, אז בספרות, גם אליו התייחסתי אתמול בהרצאה, בספרות נוצרית וגם בספרות יהודית קדומה, שדים יש להם את העניין הזה של להיכנס בבני אדם כדי להזיק להם. ואז הסיפור הקלאסי הוא שד נכנס בבחורה, בדרך כלל זאת אישה אצילה, אולי נסיכה, ואז קוראים לאיזשהו קדוש, והקדוש משחרר את השד ממנה, וככה אנחנו מוכיחים לעולם את כוחו של הקדוש ואת עוצמתו של האל. ואז יש לנו וריאציה על הסיפור הזה מאוסף סיפורים עברי במאה ה-11, שנקרא מגילת אחימאס, זה אוסף שמגיע אלינו מדרום איטליה, ושם באמת נוצר מצב שהשד נכנס בנסיכה. הנסיכה היא ביתו של המלך בזיליוס הראשון, מלך ביזנטיון, והקדוש שנקרא לשחרר את השד הוא קדוש יהודי בשם שפטיה, ששייך למשפחת אחימץ, והיה גם מנהיג קהילה קטנה, קהילה יהודית בדרום איטליה בשם אוריה. אבל הדברים מסובכים יותר, כי בזיליוס היה קיסר שידוע בגזרותיו הקשות כנגד קהילות יהודיות. והשד שנשלח להיכנס בביתו, שנכנס בעצם נשלח לשם על ידי אלוהים.
מעניין.
נקמת היהודים.
בדיוק.
אל תתעסקו איתנו, יש לנו אלוהים, יש לנו גב של אלוהים.
יש לנו את הגב של אלוהים, ואלוהים שולח שדים להיכנס בבנות קיסר.
אז מה הוא עושה?
השאלה, ואז נשלח, מתבקש אותו שפטיה, לשחרר את השד, לשחרר את הנסיכה, להוציא את השד מהנסיכה, ומתחיל ויכוח פוליטי ממש, בין השד שנמצא בתוך הנסיכה, לבין שפטיה. השד אומר לו, תשמע, אני כאן בשליחות האל, אין לך שום זכות וסמכות להוציא אותי מכאן, אני נשלח.
אבל כשד הוא עשוי לשקר גם, זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא אומר את האמת.
אז זהו. זה כאן אני צריך לסייג, השדים היהודים לא משקרים.
הם יהודים, יהודים טובים לא משקרים.
הם יהודים, קודם כל הם יהודים, הם שומרי תורה ומצוות, הם נשבעים בשם האל, והם כפופים להלכה היהודית לחלוטין, והם לעולם לא משקרים. אין להם את היכולת, זה יכול להיות שיש לבני אדם לשקר. שדים קשה להם מאוד לעשות את זה.
אז מה קורה שם בסוף?
הוא מוציא אותו. הוא מוציא אותו החוצה בכוח, והוא אומר לו, אתה תראה שכשאני אוציא אותך מתוך הנסיכה, האבא שלה, המלך, ידע שיש אלוהים בישראל.
יראה את האור.
והוא מוציא אותו בכוח, והוא רודף אותו ותופס אותו בתוך כלי של אופרת, שזה כמו קרני רנטקן, שדים לא יכולים לעבור דרך אופרת, חוסם אותו וזורק אותו לים. ומה הדבר הראשון שהקיסר עושה בעקבות זה שביתו ניצלה על ידי אותו שפטיה היהודי? אז בגלל שאתם לא עונים, אני אמשיך את הסיפור.
משחרר את הגטו, פותח את הגטו של היהודים, ונותן להם לסחור ולהתחתן.
יפה, גם אני הייתי חושב ככה.
אוקיי.
אבל בעצם...
הורג את כל היהודים באיטליה.
התגובה הראשונה שלו הייתה, וואלה, יש לי פה קדוש יהודי, בואו, יש לו כוחות לשחרר נסיכות משדים, בואו נהפוך אותו לנוצרי. והוא מציע לו שוחד ענק.
אבל זה יערוס לו את הכוחות, אם הכוחות לא יהיו...
זה מה שאתה חושב. כלומר, בעצם המספר אומר לנו ששפטיה טעה בשיפוט שלו.
כן.
היה צריך להשאיר את השד, בת הקיסר.
כן.
את האיום אצל בת הקיסר, ובזיליוס בוודאי שלא רואה את האור. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מסובכים, אז הוא לא מוכן להתנצר, אז הוא אומר לו, טוב, אז קח פיצוי שאני... כך, איזה תשלום אתה רוצה תמורת השירות הזה שעשית, ואז הוא מבקש שחרור של הקהילה שלו. קהילה שלו, קהילת אוריה כללה על פי הערכות באותו זמן משהו בסביבות 20 משפחות. כלומר, במקום להציל את כל יהודי האימפריה הביזנטית,
הוא מציל רק את הקהילה שלו.
סליחה
שאני שואל את השאלה ברורה, זה בעצם סיפור על השואה כאילו?
זה קסטנר,
זה לגמרי.
All over again, כאילו, הראשון.
זה רק מראה שהסוגיות המוסריות הן נשארות אותו דבר לאורך ההיסטוריה.
נכון, אבל לא רק מוסריות, זה גם סוגיות לאומיות. צריך לזכור, אנחנו בסיאם של ימי הביניים, כל המושג הזה של עם ישראל הוא מושג מאוד מופשט. קבוצת ההתייחסות הראשונית של יהודי בימי הביניים, היא לקהילה שלו.
כן.
והסיפור הזה בדיוק מבטא את זה בצורה לדעתי מאוד יפה, והנה דרך למה צריך לקרוא סיפורי שדים, כי הם אומרים לנו משהו לא רק על הרוע, הם אומרים לנו גם משהו על תפיסות של קבוצות את עצמן. דרך ההתייחסות לאחר האולטימטיבי הזה, אנחנו בעצם רואים, הנה, יש לנו פה אחר, שהוא לא כל כך אחר, הוא בעצם שליח שלנו, ועדיין הוא מלמד אותנו משהו על האופן שבו קהילה תופסת את עצמה.
דוקטור דודו רוטמן, זה מרתק. תודה רבה לך על השיחה הזאת. מחבר הספר, דרקונים, שדים ומחוזות קסומים על המופלא בסיפור העברי בימי הביניים. זה עכשיו חייבים לקרוא את הספר.
נכון, נכון. תודה רבה לך, דודו.
תודה רבה לך.
תודה לכם. להתראות.
נזכיר לכם שאתם יכולים לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק החדש שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה, לחפשו אותנו בפייסבוק, עשו לנו לייק. ביום ראשון התקיים הכנס השנתי ה-14 של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה בבית הספר לאומנות בצלאל. הוא יעסוק הפעם במעמד היצירתי והכלכלה החדשה. זה יקרה בבית קרן הישג בשדרות רוטשילד 46 בתל אביב, בשעה 10 בבוקר. זה יימשך עד שעות אחר הצהריים, יהיו שם הרבה מאוד הרצאות, ואחת מהן היא של האדריכלית גנית מייזליץ כסיף, ממשרד האדריכלים מייזליץ כסיף. זה המשרד שעומד מאחורי שיפוץ ספריית בית אריאלה בתל אביב. ההרצאה שלה תתקיים תחת הכותרת, הספרייה מחליפה תפקיד. שלום לאדריכלית גנית מייזליץ כסיף.
שלום, בוקר טוב.
אז מה, איזה בדיוק החלפת תפקידים יש בספריות? מה היה התפקיד הישן? מה החדש? מה קורה?
אוקיי. אני חושבת שבגדול הגדירה את זה מנהלת הספרייה מאוד יפה, קרא לזה מבית של ספרים לבית של אנשים, וכל הפרויקט הזה נובע, יש לו ככה כל מיני סיבות, חלקם בכלל קשורות להתאמה של המבנה לצרכים של בטיחות ונגישות, אבל במהות בעצם השינוי של הספרייה וההתחדשות שלה היא בעקבות השינוי הפרוגרמטי שנדרש לכל הספריות היום בעולם. בעצם היום כל עיר גדולה כחתנה, אבל בעיקר גדולות, מוצאת את עצמם היום, בעשור האחרון, עם מבנים גדולים ומשמעותיים שפעם נהגו הרבה אנשים לפקוד אותם בשביל להחליף ספרים או
לעיין.
או לעיין בספרים.
והיום מה?
בית. והיום אנשים יכולים למצוא הרבה מידע דרך הרשת. וכל ההתפתחות הטכנולוגית הזאת דורשת גם מהספריות להתאים לדפוסי התנהגות חדשים, לצרכים חדשים וכו'. אז בעצם זה מה שאנחנו עושים. אנחנו
מחדשים את הבית.
מה זה, רגע, אבל אם אפשר קודם יובל, ברשותך, מה זה הצרכים האלה החדשים? כלומר, אוקיי, הבנו מה הספרייה הייתה, מה עכשיו היא תהיה?
אוקיי, אז באמת הגדרת הצרכים החדשים היא מורכבת, אבל הייתי אומרת שאם ככה מתמקדים, אז אנשים היום, מכיוון שהם יכולים להיחשף לידע בהרבה דרכים, אז הם, אחד הדפוסים החדשים זה שבעצם רוצים ללמוד או לקרוא או או לעבוד אפילו, תוך אינטראקציה עם אנשים אחרים. מהסיבה הזאת, בעצם מה שאנחנו עושים בסדרה זה שאנחנו מפנים הרבה מקום של ספרים לטובת מקום של אנשים, וגם לטובת פעילויות חדשות שלא היו בספרייה עד היום.
איזה פעילויות?
אז ככה. קודם כל אנחנו מייצרים בספרייה, זה עכשיו ככה, זה באמת שלב שאנחנו עוד לא התחלנו בביצוע שלו, זה פרויקט ארוך, כי הוא ככה נעשה בכמה שלבים, כדי בעצם לאפשר לספרייה לפעול כל הזמן בזמן השיפוץ. אז אולי השינוי הכי מהותי הוא החשיפה, הייתי אומרת, של הספרייה למרחב שסובב אותה. אנחנו פותחים את הכתלים האטומים שלה.
אה, זה יהיה שקוף? זה יהיה חלון ראווה בעצם?
זה לא יהיה שקוף, אבל זה יהיה יותר שקוף קצת ממה שיש היום.
אוקיי.
חוץ מזה, אנחנו מייצרים בעצם, הייתי אומרת, מרעננים, בוא נגיד, את המבנה שככה תוכנן בקפידה ובאופן מקסים, האמת. דוגמה נפלאה לאדריכלות מזרם הברוטליזם. אבל באמת 40 שנה הוא התיישן מאוד. אנחנו מרעננים, חושפים את יופיו במקומות רבים. ומבחינת הפעילויות, אז קודם כל בלובי הולך להיות גם בית קפה שיהיה פתוח לכיכר. הוא יהיה הרבה יותר מזמין ממה שהוא עכשיו, יהיה בו לוקרים ויהיה בו ספות וכופעות.
מה זה בדיוק הסלון העירוני שאנחנו שומעים?
הסלון, אוקיי, הסלון העירוני זה בעצם פונקציה חדשה שאנחנו הכנסנו לספרייה, זה בעצם מרחב לא פורמלי, שהספרים הם לא הדבר המרכזי בו, אבל עם זאת המפגש, האפשרות לבוא לעיין, אם במגזינים, אם לעבוד על הלפטופ שלך, אם לעשות שם ערבים של הקראת שירה, יש היום קהילות לא מעטות של אנשים שנפגשים למפגשי סלון בכל מיני נושאים, הסלון העירוני בעצם יכול לעבוד להם בית. תראו, מה שמקסים בספרי, כשהתחלנו לעבוד על זה, התחלנו בכלל מהסתכלות על כל המרחב הציבורי המאוד גדול שבין גולדה והקאמרי והמוזיאון וכו', והתבקשנו ככה לתת איזושהי תוכנית אב לכולו, ופתאום קלטנו שבלב כל המקבץ העירוני באמת מאוד מאוד ייחודי הזה, שאין כמוהו בארץ כל כך הרבה מבני תרבות במרחב אחד, שהוא לצערנו די שומם, כאילו מפוספס לגמרי, עומד בית אריאלה, ובית אריאלה הוא בעצם אחד בוא נגיד בכלל ספרייה ציבורית, לא בית אריאלה ספציפית, אבל זה אחד מהמוסדות תרבות הכי מערכים שעיר יכולה להציע לתושבים שלה, מקום שחינמי. בכל זמן ובכל שעה, כל אחד יכול להיכנס אליו, לקבל מזגן או חימום, קורסה מפנקת, מסך מחשב.
וספר.
ספרים פחות.
וספר.
פחות ספרים.
וגם ספר.
אוקיי. וגם ספר.
אבל כן, ברור. וכמובן שהנושא של הספרים הוא נגיש תמיד, אבל היה צורך, או יש צורך, בכל הספריות בעולם, הייתי אומרת, לחדש את סוגי המשאבים שספרייה נותנת. אז זה בעצם מה שאנחנו עושים.
נהדר, זה נשמע ממש טוב. תודה רבה לך.
יובל מרבה לבלות בבית אריאלה.
אני לקוח,
והוא במובן הזה,
אתה מכיר.
הוא הנסיין של התוכנית.
אני הנסיין, אני אדווח. כשתסיימו סוף סוף, אנחנו ממש מתקשים בינתיים. אבל תודה רבה לכם על שאתם עושים את זה, ותודה רבה לך על השיחה הזאת, אדריכלית גנית מייזליס כסיף. נזכיר, ביום ראשון תדברי בכנס השנתי של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה של בצלאל, באמת על התפקיד המשתנה של הספרייה ואיך עושים את זה. תודה רבה לך.
אחלה.
תשמע.
השבוע, לפני 14 שנים, למעשה היום לפני 14 שנים, נפטר הסופר יוסל בירשטיין.
נכון. בוא נספר שהוא נולד ב-1920 בעיירה פולנית ביאלה פודולסק, וכשהיה בן 17 הגיר לאוסטרליה דווקא, ונלחם בצבא האוסטרלי במלחמת העולם השנייה. ב-1950 הוא עלה עם אשתו ושתי בנותיו לישראל, הם התמקמו בקיבוץ גבעת, שם עסק בראיית צון.
ראיית צון.
כן, שזה די מדהים. מדהים. הוא סיפר בזמנו שבגבעת חי אז איש בשם חיים גבעתי, לימים שר החקלאות. כבר אז, כרכז המשק, היה לו מבט אגריקולטורי מאוד. אמר לי, יוסל, באת מאוסטרליה, ארץ הכבשים? הנה עדר, וכאן אתה תהיה רועה צון. האמת, 14 שנה במלבורן, ולא ראיתי אפילו זנב של כבשה. וכך הייתי לרועה צון.
זה סיפור אדיר.
כך הוא סיפר בשעתו. ב-1949, יוסל בירשטיין פרסם קובץ שירה ראשון ביידיש, שיצא לאור במלבורן. ספר הפרוזה הראשון שלו, במדרכות צרות, פורסם ביידיש ב-58, ובעברית ב-1959. זה היה הרומן הראשון ביידיש של חיי הקיבוץ. את ספריו הוא פרסם בהוצאת הספרייה החדשה, הקיבוץ המאוחד. המוציא לאור והעורך שלו, פרופסור מנחם פרי, אמר עליו כך, הוא בעיניי אחד משלושת, ארבעת, חמשת הסופרים היהודים הגדולים במאה ה-20. ואני מדבר על סדר גודל של קפקא ואגנון. וואו. יש לו יתרונות עליהם, כמו שלהם יש יתרונות עליו.
וואו.
שזה, וואו.
חתיכת מחמאה.
נכון. אז אנחנו בעצם עכשיו, אחרי מותו אגב, התפרסם הספר סיפורים מאזור השלווה.
נכון.
בירשטיין מת בירושלים ב-28 בדצמבר 2003, בגיל 83, ולרגל יום השנה, למותו אתה חזרת, יובל,
כן.
לביקורות שנכתבו על ספרו הראשון במדרכות
נכון,
צורות.
נכון.
בבקשה.
אז תשמעי, קודם כל נתחיל מביקורת שנכתבה עליו במעריב. הם כתבו ככה, זה ספר המספר על הקיבוץ בלי אידיאליזציה בנוסח חוברות התעלומה, בלי השמצה של מרירות, וגם בלי להפוך את הקיבוץ לנקודת מפגש של התלבטויות רעיוניות מצפוניות. הוא מדבר שם על בני אדם, לא על אידיאולוג. אם זאת הביקורת הזאת שנכתבה ב-1959 על ידי מרים אורן, היא אומרת שם שתיאור זרם החיים נזקק למימד הזמן ולעלייה, ושני אלה הביאוהו במידת מה לידי תקלות. המבנה נוהדוק למדי, הוא משהו מבולבל, משהו רופף, אבל אז היא אומרת, אכן טבעי הדבר שנמצא פה ושם חסרונות במדרכות צרות, אך בדרך כלל כובש הספר את הלב בציוריתו הרבה, בהומור הדק שלו ובאהבת הבריאות שלו, אהבה שאינה עיוורת, השופעת מכל שורה ושורה, מכל שורה ושירה. מעניין הדבר שאהבה לא עיוורת זו מקיפה לא רק את האנשים כפרטים, אלא היא מתפשטת לחיי הקיבוץ בכללם, ומתבטאת אולי בעצם העובדה שחברי הקיבוץ מאורים בקיבוץ במידה כזאת שהיא מעל הביקורת שיש בפניהם על פרט זה או אחר. מעל מרגשת המחנק התוקפת אותם לפעמים. זה מעניין שהיא מתייחסת לזה, כי ההתייחסות לספר הזה הייתה כביקורתי על הקיבוץ, אבל גם כאוהב באמת. בעל המשמר כתבו עליו כך, בכללותו מעלה הרומן תיאורים של קונפליקטים אישיים, ששורשיהם נעוצים במציאות הסובבת את הגיבורים, וזו לרוב מציאות של עבודה קשה ועמל כפיים, של מנוחה ושיחות מצומצמות בלילות ארוכים, של חוויות חיצוניות מצומצמות לא פחות, של קצב חיים שאין בו מן הדינמיות הסוערת. בראייה שטוחה עשוי הקורא לקבל רושם שיוסל בירשטיין מצייר את חיי הקיבוץ בצבעים אפורים למדי, ואולי אף שאין הוא מגלה אליו אהדה מספקת, אך רושם מעין זה מותאם מיסודו. מתחת לכיסוי האפרורי שוקקים חיים של ממש, אנושיים מאוד, עם יצרים וחוויות פנימיות, עם שאיפות. אבל אני חושב שהביקורת המעניינת ביותר בעיניי נכתבה דווקא בעיתון חירות. כי היא מתייחסת בצורה מעמיקה יותר, עם המון אג'נדה, לתיאור של הקיבוץ. מה שקרה זה שהם מתייחסו לצורך של בירשטיין לפרוץ את הגבולות של איך מתייחסים לקיבוץ, ובחירות פשוט התנפלו על זה כמוצאי שלל רב. הם אומרים שהוא מתאר חברה מכונסת בתוך עצמה, שקועה בהווי האפור היומיומי, לאנשיה ברובם אין אמונה בשום דבר, גם לא באידיאלים. אולי הייתה להם פעם אמונה כזאת.
הם שנו את הקיבוצים.
ממש. וגם הם כותבים כך, איש השמאל שלנו, אם לא תספרו לו שהמדובר בקיבוץ, יאמר בלי ספק שהתפתחה כאן אידיאולוגיה בורגנית למופת. הם כותבים שהניצוצות של התשוקה בתוך הקיבוץ שמתאר בירשטיין, קווים ונבלעים בחלל הריק של האכזבה, בהווי האפור של חיי היום-יום, אובדן האידיאלים אצל האנשים שראו בצורת חיים את שיא השלמות, מביא כמובן לחיפוש תחליפים. אחד מחפש לרגע את האלוהים, אם הוא קיים ואם אינו קיים, חושבו, אין ישנו כוח כלשהו הממלא את מקומו. השני מנסה לעזור לקיבוץ להתאשר. זהו כעת האידיאל שלו.
הם לא כזה טעו, אגב, בדיעבד, לגבי היחס שלהם לקיבוץ. אני נורא מצטערת בפני כמה מחבריי קיבוצניקים שהולכים להתנבל. טוב, הם לא כל כך טעו.
מה שמדהים זה שהוא כתב את זה ביידיש, זה סוג של איזה כתיבה מז'ורית בשפה מינורית, כן? הוא כתב בישראל, בשפה חיצונית, על, 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 על היסוד של החברה הישראלית, על הקיבוץ, על הדבר הזה. זה דווקא מהלך נורא נורא מעניין שהוא עשה את זה דווקא ביידיש. בחירות כותבים, אני מאוד אהבתי את הפסקה הזאת, אל יוטעה הקורא במדרכות צרות, איננו כתב אישום נגד הקיבוץ. כדי שיהיה כזה, יש להוסיף אליו כמה האשמות. והוא אומר שהם אומרים שם יחסו של המחבר לילון, זה הקיבוץ, הוא יחס החיבה של למרות הכל, והערכה של אף על פי כן. אבל דווקא העובדה שכנגד הספר לא פרצה תגובה חברתית, הם כותבים, או ספרותית סוערת, למרות שהוא מתאר את הקיבוץ ללא הילה של מיתוס, מראה שמתחילים שם בלי רצון להודות באמת.
זה לקח איזה 50 שנה?
לקח, בסוף, זה בסוף, בסוף זה קרה.
יובל, לקראת סיום בפינת הסטטוס היומי, אני רוצה שנחזור לנושא פרס ראש הממשלה, כבר דיברנו על זה בתחילת השבוע.
כן.
אבל נתברר שיש הפייסבוק כמרקחה.
כן.
אז אולי אתה תקריא לנו,
כן.
ברשותך.
בהחלט, מסתבר שהמצב חמור מכפי שאתרת אותו. אני חשבתי שפחות או יותר הבאת את הדברים המרכזיים שבעייתים בפרס הזה, אבל ככה כותבת בפייסבוק אורנה אקד, שהיא מחזאית ובימאית תיאטרון, וגם סופרת ומתרגמת מחזאות ושירה ערבית. היא כותבת כך, הפעם אכתוב על פרס ראש הממשלה ליצירה המיועד לסופרים. הפרס נקרא ראש הממשלה, משום שהוא קם בימי ראש הממשלה דאז לוי אשכול ז"ל. והכוונה הייתה לתת פרס גבוה לסופרים, למשוררים, למחזאים וכיוצא באלה, כדי שיוכלו במשך שנה להתפנות מדאגות פרנסה ולכתוב. פעם הגדירו זאת סכום השווה לשכר עובד מדינה בעל תואר שני עם הוותק המקצועי הגבוה ביותר. מכיוון שכמות הפסרסים והמלגות הספרותיות קטן והסכומים לא גבוהים, ומכיוון שהתמלוגים שמקבלים עבור הספרים הוא מהמבישים שיש, שלא נדבר על הדרך שבה מקבלים תמלוגים עבור השאלה מהספריות הציבוריות, או ליתר דיוק איך ספרינו מושאלים בספריות ואיננו מקבלים אגורה בגלל שיטת ההגרלה, וכמדינה מוקפת אויבים ונלחמת עצמה לדעת, תותחים במקום גרביים וטנק במקום זוג נעליים, העסק הלא רווחי הזה שקרוי תרבות, והכי לא רווחי, והכי לא רווחי ספרות, החליטה הממשלה, משרד החינוך והתרבות ואחר כך משרד התרבות, להעביר את הכאב ראש הזה, שנקרא ספרות או פרס היצירה, לחברת הפקה פרטית.
מדהים. לא, זה
אני
מדהים.
אני לא ידעתי
מה
את זה.
מה יש באיזה עניין צריך חברת הפקה? כאילו, יש עובדי
פרס.
מדינה שזה, מה אתם... אוקיי. אגב, אני בודקת את זה.
אנחנו בודקים את זה,
כן. את זה, כן.
עוד היא מתארת
עכשיו יש כאן את הנושא הזה של... זה
של כמה?
עד לפני שנה זה היה 65,000 שקלים.
נכון.
זה הסכום. הסכום הזה הפך להיות 50,000 שקלים.
נכון.
עכשיו, אני אומרת לך, 50,000 שקלים למה? כי עכשיו צריך לשלם לחברת הפקה, אז אולי כל הכסף הזה...
בגלל זה?
הולך... אני לא יודעת. מה זאת אומרת? למה הורדתם את הסכום? מה קרה?
עוד דבר שהיא מציינת שמה זה ש... 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 תמיד רצית לזכות וזה לא קרה, ואמרת, לא נורא, נמשיך לשלוח, נמשיך לשלוח, ובסוף יזכרו בי ויזכרו בי, ותמיד אמרת לעצמך, הנה כמה, יש שם כמה זכיות מוצדקות בין כל מיני כאלה שאינן מוצדקות. והיא אומרת, הנה השנה, שוב, 4 זכיות מוצדקות במרכאות כפולות.
בעיניה, כן.
בעיניה, כמובן. כן. והיתר מעוררות תמיהה, ואפילו כעס, בחלקם אנשים שקיבלו כבר כל פרס אפשרי, מיעוט אנשי ספרות ושירה לעומת חוקרי ספרות. למה? היא שואלת. זה באמת תואם לדברים שאת בעצמך אמרת. נקריא גם את הסטטוס של המשורר דפנה שחורי?
כן.
אני אקריא או את תקריא?
אתה.
אני אקריא.
אני קצת מצוננת, אני מקווה שכולם סולחים לי על כך. אז אתה תקריא.
אני סולח לך על כך. דפנה שחורי גם התייחסה לדברים האלה, היא כותבת כך בקצרה יותר. לקחו את פרס ראש הממשלה, פמפמו אותו לאותם פיות צבעים, לאלה שהעץ הוויקיפדי שלהם קורס מעומס מטבעות ופרסים שחוזרים חלילה. אבל רגע, רגע, הם עוד לא גמרו לבלוע, כבר דחפתם להם לפה כפית נוספת עד להתפקע, ולמפתמים היא מעניקה את עצת רמב״ם, שלא להכניס מאכל על מאכל, אלא אחרי הרעב הצודק, שזה היה...
דברים קשים.
מאוד, אבל היה שווה את כל הסיפור הזה, בשביל לקבל את הציטוט הנהדר הזה.
דברים קשים, אני רק אגיד שהיו שם תגובות מעניינות בפוסטים האלה, אחת מהם של צבי קניר, יושב ראש אגודת הסופרים, שכותב שם, אני לא משתגע על החלטות השופטים, לא משתגע, בלשון המתה, על החלטות השופטים בפרס ספיר, ומחר אני אגיש את פרס ברנר עם מועקה בליבי. אבל אינני מטיל דופי ביושרת השופטים, דרך אגב, קשה למצוא שופטים לפרסים. אני שאלתי אותו שם, למה הוא יגיש את פרס ברנר עם מועקה בליבו? אבל הוא לא ענה.
נזכיר את רשימת הזוכים בינתיים בפרס ראש הממשלה?
שולה מודן, גלילה רון פדר, עמית, נינה פינטו בקסיס, זיווה שמיר, בכל סר לוי, פיני רבנו, נומי בן גור, סלינה סייג, חמותה על בר יוסף, ריקי דסקל, רפי וייכרט, חיות הדויץ', יונתן ברג ודרור בורשטיין.
מיטל אומרת לנו לעבור להמלצה אחת, יש לנו עוד זמן להמלצות בכלל היום?
אני אגיד לך משהו, יש היום קודם כל אירוע בבית ביאליק, ערב חגיגי בבית ביאליק, במילת 145 שנה להולדתו של המשורר הלאומי. זה קורה, כל הדבר הזה קורה מחר, בשבע פתיחת קופות, קודם כל יהיו שם להקת אל המשורר, אדם רז ידבר על המשולש המסוכן, הרצל, אחד העם וביאליק. ומוקי צור, בנושא, האם ינבטו הזרעים ביאליק וההתיישבות בארץ? זה נשמע לי דבר מעניין, ביאליק והמפעל הציוני.
נשמע מאוד מעניין, אנחנו נאלצים לסיים לדעתי.
בוא נשתלט על אולפן ולא נלך לעולם.
לא נלך, לא ניתן לפרלי להיכנס.
אוקיי, סיימנו לו השבוע, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון.
נהיה כמו ביום ראשון, נהיה כאן מראשון עד רביעי, ב-12, באתר האינטרנט וברדיו, ואם אתם רוצים עוד, הורידו את אפליקציה כאן עוד, כאן אודי, עם כל התוכניות שלנו, מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, וכמובן, גם לעמוד הפודקאסטים נעלה את התוכנית הזאת ואת כל התוכניות שלנו. תודה רבה לעורכת שלנו, מיטל כהן, ולדימה קרצנוב על הביצוע הטכני. להתראות בשבוע הבא, מאיה.
להתראות.